נכנסים לכנסת עונה שנייה, מהדורת שיעית. שלום שלום לכם, אנחנו כאן איתכם, טל שחמן שלום.
שלום רב בר פיש, מה שלומך?
וואלה, בסדר גמור, יום יום, יובל תואתי גם איתנו כאן.
מה המצב, מה קורה?
תשמע, סוף סוף חזרת, איזה כיף שחזרת.
אחרי פגרה. טוב להיות פה.
גם אחרי הפגרה, אז כאילו גם יש פערים להשלים, יש.
גם חוזרים למכללה, זה כזה.
בדיוק, אנחנו חזרנו לספיר, לאולפן בספיר.
ברוך השם.
הביתה.
כן.
סוף סוף אתם לא תשמעו אותי כאילו אני מדבר מתוך אקווריום.
נכון, נכון, אבל אתה עדיין באקווריום, יש מחיצות, הקורונה לא נגמרה.
נכון, לפחות מבחינתכם, מבחינתי היא נגמרה.
בדיוק. אז הנה חלק מהדברים שנדבר עליהם היום. רכבת מעופפת לגוש הימין. איך הממשלה כמעט הצליחה לפגוע בזכות להצביע באמצעות ועדת החריגים שאישרה את הנכנסים לארץ. על התחקיר של אורי מסגב מעיתון הארץ והטלטלה באולפן שישי. יהדות התורה מגדרת את התורה. ננסה לנתח את האמירה השנויה במחלוקת של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. פינדרוס, פינדרוס. שטען כי חיילות שמתגיירות דרך קורס נתיב נחשבות לשיקסה, וכמובן גם לשער את השפעותיה. טל דואניאס חקרה מקרוב את האידיאולוגיה של תקווה חדשה ומצא מפלגת מדבקה, נקרא לזה ככה, והיא תשוחח איתי על האידיאולוגיה שקיימת יותר מהמפלגה שגדעון סער הקים. נה וטרללה, מעכשיו בנימין נתניהו מזלזל בעיתונאים, בנשים ובפולקלור, מול המיקרופון והמצלמות. איך קרה שנתניהו איבד את הבלמים ובעיקר את הבושה? ולכינוח, חבר הכנסת עם הדוקטורט מאוקראינה, ניסים וטורי, נותן קצת הדרן לקראת סיום. רצים לכנסת, אלוהים שישמור מה הולך במדינה הזאת. אנחנו ננסה להתחיל. מה זה, חבל על הזמן מה שהולך פה. אני מקריא את ההבטחות ואתה כמעט מתפקע לי בפרצוף.
מה זה נה וטרללה?
וניסים וטורי.
זה נשמע כמו משהו שאביגדור ליברמן יגיד לביבי.
פקה פקה.
פקה פקה.
היה לו פקה פקה, נכון?
היה לו פקה פקה, כן.
אני לא טועה.
לא, אתה לא טועה.
נו יופי, אז אתה רואה, זה אומר שאני זוכר את זה כמו שצריך.
לפחות משהו.
מהמערכה הראשונה שהייתה לפני שנתיים. עוד בימים היפים שישבנו במקיף ו...
וקלטנו, כן.
היו ימים. טוב, תואתי.
כן.
אותך זה לא הצחיק?
נללה וטרללה. אני אגיד לך.
לא יודע אם זה...
אני אגיד לך, מה אני יושב בבית, לתומי, אתה יודע, יום שישי, ואני רואה את יונית לוי, המהדורה המרכזית, ביבי בא להתראיין. או, זה מעניין.
או, יפה.
מתחילה לשאול אותו שאלות, מתחילה לדבר איתו, קטע אותו, ופתאום, משום מקום, מסתכל אחורה לחתולה שלי, ושומע באוזן, נה 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 טרללה. מה זה היה?
אנחנו דיברנו על זה גם בעונה הקודמת, קוראים לזה אפקט נווה אילן.
נכון.
הנה עוד אפקט.
אפקט נווה אילן.
תשמע, אתה זוכר את הצילומים האלה שכל הזמן הריצו שביבי נכנס לאולפן, והנה עושה כבוד לערוץ 12, הייתה לו בחירה בסך הכל.
הייתה לו, נכון.
ותשמע, כשהוא מגיע לנווה אילן, זה אומר שמסע התעמולה מתחיל.
מתחיל חד משמעית.
זאת יריית הפתיחה, כאילו.
עכשיו, מה עוד יותר תעמולתי, ובמה גדעון לסער הרוויח מזה שביבי עשה את הטרלה לננננה?
גדעון הרוויח מזה?
כן. אתה יודע מה הוא הציר אחר כך? הוא אמר, ביבי יושב באולפן שישי בערוץ 12 ועושה ננננה טרללה, בזמן ש5,000 ישראלים מתו מהקורונה.
או, יפה, זה שירת אותו טוב.
שירת אותו מעולה.
זה רק נשמע טוב, זה לא... אני לא חושב שבן אדם שאומר ננננה טרללה, ישר הוא מתכוון ננננה טרללה, ושילכו כולם לעזאזל.
לא לזה הכוונה, אבל הוא גלש על זה.
כן, זה מראה חוסר רצינות.
זה כאילו המצפן מראה את הכיוון לשם.
מן הסתם.
אז כן, כאילו, היה את זה. עכשיו, הקטע איתו, כאילו הוא מגיע לאולפן וזה, הכל טוב ויפה, הוא היה ב-12, הוא היה ב-13, וזאת אמירה שחוזרת על עצמה כל הזמן, העיתונאים שומעים מזה. אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו נתחיל עם החבר'ה שהלכו, נכון? אומרים אלוהים לוקח את הטובים ביותר, אז פה זה לא הטובים ביותר.
בכלל לא הטובים ביותר.
זה כאילו...
זה הבינוניים מינוס.
הכתובת הייתה על הקיר.
חד משמעית. מי בכלל דמיין לעצמו שרון חולדאי יעזוב את הכיסא כל כך נוח שלו, עם האור והידיות וזה.
בעיריית תל אביב.
בעיריית תל אביב. העירייה שכולם היו רוצים לנהל, עם התקציב המשוגע והאפשרויות הבלתי סופיות, זה פשוט עזוי.
והפנטאוז.
הוא פשוט נראה לי היה בטוח שכאילו זה יהיה בכיס שלו, ושתל אביב תתמוך בו, וזה ייתן לו איזשהו כמו... ניוטרו כזה קדימה, והשאר פשוט יעופו כמו כבשים.
אני לך מה, לדעתי מלכתחילה הוא ידע שהוא יפרוש באמצע.
אתה חושב שזה היה מתוכנן להעלות תודעה?
אני חושב שזה היה מתוכנן.
למה שהוא יתכנן מראש לפרוש באמצע?
כדי לראות. תראה, בוא אני אגיד לך ככה, הוא אמר ככה, אני ארוץ, ילך, אני אשאר.
זהו, לא, ברור, כן.
לא ילך, נחזור לכיסא שלי.
כן, כן, זה הגיע.
בסך הכל מה יש לבן אדם להפסיד בכיסא כל כך נוח?
תשמע, אין לו שום דבר
להפסיד. אולי יכול להפסיד, אבל את העתיד שלו כראש העיר.
הוא עושה את העבודה שלו כל כך טוב, אוהבים אותו. מה יש לך בן אדם?
אבל הוא מפסיד גם את האמון שלו כבתור ראש עיר. כאילו, בבחירות הבאות, לך תדע אם מישהו יצביע לו לבן אדם שהוא כל כך לא...
קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. יש הבדל בין פוליטיקה מדינית לבין פוליטיקה מקומית, מוניציפלית.
כן, אבל זה דברים שמושפעים אחד מהשני, כי אם בן אדם...
מצד שני, ההתנהלות שלו בעיריית תל אביב לא השתנתה.
תשמע, זה יפה שהשיח פה הוא על הפילוסופיה של ההנהגה, סבבה? של המנהיגות. אבל אל תשכח שבצד נמצא ציבור. עכשיו, הציבור לא מדבר על הפילוסופיה של ההנהגה. הוא רואה את חולדאי, והוא רואה את ההשפעה הישירה. אין פה חלוקה. הציבור לא יודע לבודד פוליטיקה מקומית לפוליטיקה מדינית.
לצערנו.
כן, זה עניין של חינוך.
נכון.
זה עניין כזה. אז אתה צודק במה שאתה אומר. הציבור מבחין.
יש בזה משהו. הוא מבחין, אבל הוא לא עושה את ההפרדה.
כן. הכל נשאר בגדר שיח.
נכון.
שאנחנו אומרים. גבי אשכנזי, אמרת הרבה לפני זה, אין לו חוש לפוליטיקה, הוא נכנס כי זה היה מקום נוח.
נכון.
לא שמענו.
אתה מבין, זה כל כך ביזרי שכל מה שאני אומר בסוף קורה.
רוב הדברים.
בוא נגיד ככה, בוא נסגור על 75%.
סגור.
יאללה, סגור.
סגור. אז אתה אמרת עוד הרבה לפני זה שרמטכ"לים, הדרגות שלהם יורדות ברגע שהם נכנסים לפוליטיקה.
נכון.
וגם הם יורדים אחר כך.
נכון.
עופר שלח, דיברנו גם עליו.
משה דיין של 2020.
שאפשר להספיד, כאילו, אתה זוכר שהתכנסנו ואמרנו, עופר שלח לא שומעים ממנו הרבה,
נכון.
ופתאום שמענו איזה שלושה שבועות, רק עופר שלח,
עופר שלח. פתאום הוא בא בפיק, ואז נעלם עוד פעם.
בום, נגמר.
כן.
הוא ירה לעצמו ברגל כשהוא יצא מיש עתיד, אני מוכרח לומר את זה, זאת הייתה התאבדות טוטלית, לא היה אמור לעשות את זה.
אבל זה קרה.
ברור שזה קרה, הוא ראה.
לא נחשף מספיק לתקשורת לדעתי, ו...
הוא מתנתק. הוא רואה לאן הכיוון הולך, וכבר עדיף שתרים דגל לבן לפני שאתה מבזבז קולות. ואגב, על זה אני חייב להוריד את הכובע למנהיגים שפורשים מהמרוץ כדי לא לבזבז קולות.
נכון, זה האמת, זה היה מהלך מאוד אצילי, זה מאוד חשוב שהוא באמת, זה רואים שהוא מאמין בזכות להצבעה ורואים את החשיבות, והוא מאמין בחשיבות שלה, מאשר להישאר בכיסא ולהגיד, טוב, אני אקבל כמה קולות וזהו.
בדיוק, והקולות האלה לא ילכו לשום מקום טוב, הם
נכון.
לא הכניסו אותי.
נכון.
זה בחירות יחסיות. ואולי מישהו שיכול להיות שייצא מהמערכה הזאת, לפי דעתי זה לא יקרה, בני גנץ?
תראה, בוא נגיד ככה, בני גנץ, לפי האופי שאנחנו מכירים אותו ומה שהכרנו אותו, הוא ילך עד הסוף עד שהוא יפסיד. ואני לא רואה אותו יוצא מהמרוץ הזה, הוא בעצמו אמר שהוא ילך עם מי שיקבל אותו.
כרגע הוא מסתכל על אחוז החסימה מלמעלה?
אני לא חושב. אני חושב שזה רק בסקרים הנוכחים. ככל שנתקרב, כנראה זה יהיה מלמעלה.
זהו, קצת מפרגנים לו בסקרים, כדי בכל זאת להשאיר אותו מעל המים.
מה שלמדנו בעונה הקודמת של רצים, זה שאסור להאמין לסקרים. אסור, אסור.
אסור, בשום פנים ואופן להאמין לסקרים.
גם בכל מערכת בחירות, בואו, תמיד הסקרים, כאילו...
הסקרים משקפים, אבל אחוז מאוד מינורי.
זה כמו שבמערכה השלישית, שלא כיסינו אותה, כל הערוצים פרגנו באיזה כמה, 8 מנדטים לבנט, בסוף הסתכל על אחוז החסימה מלמטה.
נכון.
אז כאילו זה קצת יומרני לומר זה מדויק.
מה שמעניין בבנט זה שהוא תמיד בא ונותן את הריבאונד.
הנה עוד משהו על בנט. קשה לו לומר 3 מילים. לא אני אוהב אותך לילד שקד, אוקיי? שלא יחשוף רגשות, שלא יפתח רגשות, זה לא מקצועי. אבל 3 המילים האלה זה רק לא ביבי. מזה הוא מפחד. תשמע, זה נראה כאילו הוא עושה לעצמו שתי תוכניות, פלן A ופלן B, מה קורה ברגע שהאופוזיציה הנוכחית עולה לשלטון, אם בכלל, ופלן B בעצם, אם ביבי בא, אני מחזק אותו, אני לא מחזק אותו.
תראה, הוא בעצם הגיע למצב שהוא אומר, איפה שאני אוכל להיכנס לקואליציה, אני אכנס. הוא לא אמר את זה במילים מפורשות, אבל זאת הכוונה. בין אם זה יהיה עם שר, בין אם זה יהיה עם ביבי, הוא בעצמו אמר שבמידה ולא תהיה ברירה, הוא ילך עם ביבי.
אם הוא אמר את זה, אז זה קצת מזכיר טיפה את גנץ, את התסביך אדיפוס שלו.
נכון, בגדול הוא אומר פה, אני אכנס לקואליציה, עם מי שיקבל אותי לקואליציה, וזה מאוד מזכיר את גנץ, כמו שאמרת.
של להיכנס מתחת לאלונקה.
בדיוק.
ובכל מצב, שזה...
עכשיו,
זה הוא... משהו שלא שומעים כל יום.
נכון, נכון. הוא התייחס בגדול לביבי ולגדעון סער, עכשיו, במידה ותעלה ממשלת שמאל, כמו שהשמאל נקרא היום, שזה רק לא ביבי, אני לא מדבר על שר, אני מדבר לדוגמה מפלגה ערבית, במידה ויתעלה השלטון, לא בטוח שהוא יהיה שם.
אוקיי, זה נשמע יותר מעניין.
כן.
אבל עוד פעם, בגלל שזה יחסי, אפשר באמת לדעת מה...
אין לנו דרך לדעת מה הוא יעשה ברגע האמת.
הנבואה נתונה לשוטים.
נכון.
ואנחנו שוטים.
לצערנו.
ככה זה. כן. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שמעתם על האמירה, נגיד את זה בשפה האקדמית, שנויה במחלוקת. אני מאמין שכן. נשמע את מה שהוא אמר?
יאללה.
אני לא מוכן להתפשר אפילו על שיקסה אחת או גוי אחד שייכנס בקרב ישראל, בגלל, כי אני רוצה להיות נחמד ולהעיב את היהדות על, ולהיות פלורליסט ונחמד. לא, היא לא, היא שיקסה. היא גויה, כי היא מתגיירה גיור צהלי, היא לא יהודיה. היא לא יהודיה בהגדרה. אם מישהו מתחתן איתה, האבא צריך לשבת שבעה, לקרוא הקריאה ולהגיד קדיש.
טוב, את זה הוא אמר באיזשהו כנס של מקור ראשון. לא מפתיע. אז...
הקיצוניות בשמיים.
כן, אפשר לקרוא לזה גם ככה. זה המתרס של מקור ראשון הארץ, כזה...
בוא נגיד ככה, לכל איש באמנות...
אומנותו יחיה.
איש באמנותו יחיה.
בדיוק.
אבל, בסופו של דבר, צריך גם לרסן קצת את מה שאתה אומר.
זה מגיע לאור ההחלטה של בגץ, כן, לתת אפשרות לקבל אזרחות ישראלית למי שעבר גיור רפורמי בחול, שזה גיור שהוא יותר בז'רגון הנמוך יותר
מבחינת החרדים. בדיוק, הוא לא החרדים. כמו אצלנו שצריך 7 שנים ללמוד תורה, ואז לעבור מבחן ובסוף להתגייר. הוא יותר בעניין של תלמד קצת תורה, תראה לנו שאתה רוצה את זה, ותתגייר, תבוא לארץ ישראל, תקבל אזרחות.
ואז בקהילה הדתית, החרדית, סליחה, אתה רוצה להראות לי שאתה רוצה את זה, כן?
כן, בוא לחדר הקטן.
בוא. קודש. אז הדבר הזה קורה, וקודם כל אתה תופס את עצמך ואומר, חבר כנסת אומר דבר כזה. עכשיו, במחויבות שלך בתור חבר כנסת, אתה לא מייצג רק את הציבור שאתה מייצג. אתה אמור להתחשב איכשהו וליצור מתרס כזה מאוזן של כולם.
נכון. המטרה המרכזית שלך היא קודם כל לייצג את הציבור שבחר בך, אבל זה לא אומר שאתה צריך לייצג רק אותו, אתה יושב בכנסת.
לא, קודם לייצג את הציבור. קודם לייצג את הציבור. אתה צריך להתנסח בצורה שהיא קולקטיבית. אין מה לעשות. אתה לא יכול פשוט לבוא ולהגיד גם דברים כמו חייל שהתגרר בצבא, מקף, שיקסה, כאילו זה כמו להגיד...
זה הצהרה.
זה לבוא ולהגיד גם במונח החרדי, בוא נגיד, פשוט לקלל כזה.
זהו, אז זה בדיוק העניין. ליברמן הגיב, הוא בעצם הפך את הקערה נגדו, הוא אמר שדווקא שיקסה אלה אתם, כי אתם חיים על חשבון המדינה ועל חשבון משלמי המיסים, ובסופו של דבר החיילים מגנים עליכם. אז אתה בטוח של החיילים אתה רוצה לקרוא שיקסה?
הוא לא משקר.
זה מה שאני אוהב בליברמן.
ליברמן תמיד אומר את זה.
הזגזגנות האידיאולוגית שלו.
הוא תמיד דובק באמת, וזה מה שיפה בו.
בדיוק. גם אם האמת משתנה.
וגם אם היא לא יפה, וגם אם לא כיף לשמוע אותה, האמת תמיד תצא מהפה.
וזה יסוד, דרך אגב, שקשה מאוד לשמוע את האמת.
נכון. אז זהו. אנשים יותר יאהבו לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע מאשר את האמת.
וגם תמיד, כאילו, ידוע שהוא פשוט... זה ששונא את העניין הזה שהם לא מתגייסים.
לא, זה לא קשור לסינה, זה בעיקר קשור לעניין שבכל נושא הוא יגיד את האמת, בלי קשר לזה שהוא שונא את החרדים בפרט.
כן, אז אני קודם כל מגנה את האמירה.
מחזק מאוד.
משלש.
אין לאן להמשיך מזה. אז עכשיו, איך מנתקים את הדת מהמדינה?
תראה, אם אתה רוצה לנתק את הדת מהמדינה, אתה צריך ליצור מדינה חדשה. אין ברירה. החרדים הם חלק מאיתנו, הדתיים הם חלק מאיתנו.
הם לא. גם יישארו חלק
הם
מאיתנו.
הם יישארו חלק מאיתנו, הם יתרבו, הם יכול להיות שהם אפילו יהיה רוב. לא, כן, יהיה, כן, כן. לא יהיה דרך להתנתק מהם. לא תהיה דרך.
הצפי שלהם, דרך אגב, שתדע, שבעוד 30 שנה הם טוענים שהם יהיו הרוב, וייתכן שישב ראש ממשלה חרדי במדינת ישראל.
הם מתרבים בצורה כל כך מהירה. יש להם עכשיו כל כך הרבה ילדים קטנים, שעוד מספר שנים יהיו בני 18, בעלי זכות הצבעה. ובוא נגיד ככה, המחלקה החילונית בארץ מתרבה במהירות הרבה פחות גבוהה.
כן. יכול להיות, מחקרים אגב אומרים את זה, זה לא פרשנות סובייקטיבית, שהחברה החילונית מתרבה פחות דווקא בגלל שיש מתרס, לא מתרס, נקרא לזה ספקטרום מגדרי יותר רחב, שיש, אגב, זה לא מצדיק את הבעיה של למנוע מזוגות גייז להביא ילדים, נגיד. לצורך העניין, אבל מחקרים טוענים שזה חלק מהבעיה. Mm-hmm. בגלל שהמדינה לא מאפשרת לגייז, נגיד, להביא ילדים, אז אין התרבות, אין המשכיות.
כן.
או אנשים עם זהות מגדרית שהיא לא הזהות המודרנית הבנאלית של ה-0 ו-1.
זה מצחיק, כי באופן של פרדוקס כזה ואחר, לא מאשרים, החרדים בעצם, זה אלה שלא מאשרים את העניין של לתת לגייז ילדים.
יש בלימה יזומה.
כי הם כל הזמן היו בממשלה.
תשמע, יכול להיות שעלינו פה על משהו.
יכול להיות.
עלינו פה על משהו. אנחנו באקדמיה, חבר'ה, צריך לחלוק את זה.
כפיים.
ככה זה עובד. טוב, אז ממשלת שמאל, מה זה שמאל? מרכז שמאל. תצליח לנתק איכשהו את הדת מהמדינה, למתן אותה,
לא.
או שזה לא יעבוד?
זה לדעתי לא אמור לעבוד, זה לא דבר שהוא באמת, לא דבר שהוא באמת פרקטי, כי גם השמאל שיש כיום שיכול להרכיב, בוא נגיד, קואליציה, זה כבר לא באמת שמאל, זה הרבה יותר ימין, לא רוצה להגיד ימין, אבל הוא כאילו ימין שהוא ימין... לא לאומני, יותר ליברלי סוג של כזה. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו...
כן, אני מבין את הכוונה
שיש
שלך.
שיש איזושהי מתינות דתית.
בדיוק. זה קצת יותר, כן, ממותן דתית.
זה הכיוון.
מתון דתית.
מתון דתית. כן. נדייק עברית.
מתון דתית.
מתון דתית. זה הזכיר לי עכשיו, אפרופו חרדים וזה, ראיתם באח הגדול? הפיצו את התמונה הזאת בפייסבוק, איפה שמש מנוע יונני הייתה
כן,
עם בגד ים.
כן, שהוא הניח תפילין ותוך כדי הייתה מולו בבגד ים.
מול ג'וזי.
מול ג'וזי.
הייתה עם בגד ים.
הוא מניח תפילין, מסתכל עליה, חצי עין על הספר, חצי עין עליה.
תמונת מצב של מדינת ישראל, אחד לאחד.
תנ"ך עם תמונות.
לגמרי. אנחנו ממשיכים למפות את המפה הפוליטית בישראל, ועכשיו ננסה להבין מי נגד מי יהיה במערכה הזאת. אז בואו נדמיין רגע את הקו הליניארי הזה של ימין ושמאל, וננסה שנייה להבין מי נגד מי במערכת הקרובה. אז אתם רוצים להתחיל מימין לשמאל, משמאל לימין, מהמרכז?
בוא נגיד ככה, לפני שנתחיל, אני חושב שזה לא יותר מי נגד מי, זה יותר מי בעד מי.
שיש פה דווקא חבירות.
בדיוק, כי בסופו של דבר, גם אם מישהו יקבל 30 או 40 מנדטים, מי שיקבל יותר המלצות הוא זה שיקבל את המנדט.
נכון מאוד.
ולא מי שיקבל את יותר המנדטים. אז יש פה עניין של יותר מי בעד מי, ומי יעזור למי, ומי יהיה בעד מי, מאשר העניין של מי נגד מי ומי נלחם במי. זאת אומרת, אין לנו פה ביבי גנץ. יש לנו פה מי מקבל יותר.
ומי נגד מי זה פשוט מי נגד ביבי, זה לא באמת מי נגד מי, כי יודעים שביבי זה פשוט...
אז כאילו אין דמון בבחירות האלה.
בסופו של דבר, אני חושב שהמטרה המשותפת של כל המפלגות שהן לא הליכוד ולא תומכות בליכוד, זה להפיל את הליכוד.
להחליף את ביבי, כן.
למעט הגוש החרדי.
למעט, בדיוק. כל מי שלא תומך בליכוד.
אבל זה ברית, כאילו, זה כזה נספח, זה כמו...
זה אפנדיצית כזה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
אבן בקליה.
בוא נתחיל למפות. ימין, ימין קיצוני, בן גביר והחמולה.
כן, כל החמולה שלו, החברים הטובים.
שחתמו, צריך לומר, הסכם עודפים עם הליכוד.
עם הליכוד, נכון. אבל זה היה הסכם עודפים קצת צפוי, כן. בוא נגיד ככה.
ויותר לכיוון המרכז יש לנו את...
יש לנו את שר יושב שם.
לא, עוד לפניו, שס ויהדות התורה.
נכון, ויהדות התורה.
שזה האינטרסים החרדים.
האמת, זה האינטרסים החרדים אפילו נוטים קצת יותר לשמאל, כי בוא נזכיר שיהדות התורה לא מאמינה בקיום של ארץ ישראל.
כן, אז יש שם אלמנטים אנטישמיים, נקרא לזה.
הם לא ישבו עם ביבי, אתם רוצים להגיד?
לא, הם ישבו עם ביבי, אבל העמדות שלהם הן יותר נוטות לכיוון המרכז-שמאל מאשר למרכז ימין.
לא מצדיקות מבחינת ריבונות.
לא, ברור, מבחינת הרכבת הקואליציה בעצם. בסופו של דבר הם...
מבחינת הדעות, הדעות החרדיות בגדול נחשבות כדעות ימין, אבל העמדות של המפלגה נוטות פחות לאזור הזה.
מבחינת ההכרה בריבונות בדיוק. במדינת ישראל, זה סוג של סגנון כזה של כמעט נטורי קרטה.
נכון.
אז יש לנו את יהדות התורה באמת, יש לנו את שס, הייצוג הספרדי יותר של החרדים.
כן, כן.
ואם נמשיך לכיוון מרכז יותר, אז באמת מגיע הליכוד, שאני חושב שכבר לא צריך להרחיב על הליכוד, אני חושב
כן,
שזה
קייס סטאדי. אני חושב שמכירים אותה מספיק, כן.
כן. שחבל לשרוף את הזמן על זה. אני חושב שמימין לליכוד, עוד יותר מימין, יש לנו את שר, כי הוא יותר ימני מנתניהו.
שר הוא ידוע שיותר ימני מנתניהו, השאלה איך זה יפעל בממשלה, כי תמיד יודעים שבן אדם ימני, גם אם הוא עכשיו עולה לממשלה, תמיד חייבת להיות לו נגיעה של שמאל, כי הוא לא יכול לנהל את הממשלה שלו רק בדרך ימין, כי אז תהיה פגיעה בתושבים.
הבנתי אותך. אז יש לנו, כאילו, איכשהו...
אז בוא נגיד ככה, כל מי שימין, תזיז אותו צעד אחד שמאלה.
אוקיי, את כולם.
כמו ששמו את אביגדור ליברמן פעם שר הביטחון, וכשהוא היה שר הביטחון, אחרי שהוא אמר שהוא כל הזמן נפציץ את עזה ונקסח אותם וזה, בסופו של דבר הוא היה, והיה תקופה די רגועה. כן, זה אותו קונספט.
אז ליברמן באמת נמצא על בול במרכז שבין הימין למרכז עצמו, כאילו איפשהו שם.
בדיוק, הוא נמצא ברבע השלישי.
אם זה לוח של שחמט, הוא על התפר בין לבין, שאתה מקפל את זה, אז הוא שמה. הוא לא החליט.
כאילו כזה...
כן, הוא לא שחור, לא לבן, הוא באמצע.
מזגזג.
מזגזגת.
נדע. יפה, אז יש לנו את ליברמן, ואז
עכשיו,
אפשר
ליברמן,
לומר...
ליברמן, אתה יודע מה מעניין?
כן.
שאני חושב שליברמן ילך עם שר. במידה ושר יהיה ראש ממשלה.
זה לא בדיוק אותו אלקטורט, לא אותו קהל.
נכון, אבל בוא נגיד ככה, שר, בדעות שלו, הוא מסכים עם ליברמן לגבי כל העניין של הביטחון.
העקרונות.
העקרונות, בדיוק. העקרונות שממש הקימו את המפלגות, את תקווה חדשה ואת המפלגה של ליברמן.
חכה לגבי תקווה חדשה, חכה לגבי התחקיר של טל דואניאס.
אוקיי.
חושב שעוד תשנה את דעתך.
אוקיי, אבל בכל מקרה, שר בתור עצמו, עזוב את המפלגה עכשיו, שר בתור האיש שלו הוא מאוד ימני, הוא יותר ימני מביבי.
אמת.
וליברמן הוא גם יותר ימני מביבי.
ביטחונית.
ביטחונית, ובעצם...
וכלכלית.
כלכלית מכל הספקטרום, הוא מאמין בליברליות טוטלית, וכל העניין הזה. אני חושב שיש מצב ששר וליברמן ילכו ביחד, ויש מצב גדול שבמידה וזה באמת יקרה, ליברמן יהיה שר הביטחון.
אוקיי. ועכשיו אנחנו מגיעים למרכז, זה יאיר לפיד.
זה יאיר לפיד.
עם יש עתיד.
עכשיו אני אגיד לך מה מיוחד ביאיר לפיד. הוא הפוליטיקאי היחידי שתמיד דבק במילה שלו.
יפה.
זה מה שמיוחד בו, וזה מה שמאחד אותו.
גם ליברמן.
ליברמן לא היה לו מספיק.
יש איתו בעיה קטנה.
כן. ליברמן יש איתו בעיה. הבעיה שלו זה שכשהוא כן היה שר ביטחון, הוא לא עשה את מה שהוא הבטיח. לא יודע אם היה לו את המאמצים או לא, אבל הוא הבטיח לציבור משהו ולא קיים.
ובתוך הבועה של הביטחון יש את הנושא של שתי מדינות לשני עמים.
נכון.
ביבי תמך בזה.
ליברמן התנגד, אבל בדלתות סגורות אמרו שהיה שם כל מיני בספויות.
בדיוק הפוך. בדלתות סגורות הוא היה נגד. אבל בדלתות פתוחות כלפי הציבור, הוא היה
כן,
בעד.
נכון.
אבל הוא הוסיף כוכבית במידה ויהיו חילופי שטחים.
נכון.
עכשיו, לפני כמה שבועות, באה טל דואניאס מהמחלקה ואומרת לי, הוא נסוג מזה. אז אני אומר, למה את כזאת שמחה? הוא מזגזג. כאילו, מלא עם הדעה שלו הייתה קונסיסטנטית, רציפה, אתה יודע, דבק באמת בעמדות שלו. אז הייתי אומר, ניחה, הכל בסדר. אבל משהו באמת עקרוני ובסיסי, כמו מדינות, כאילו, זה אשכרה להקים מדינה פלסטינית, זה לא נכון. לעשות עכשיו צחוק.
כן.
עם צבא והכל.
ברגע שאתה בזיגזג של הכן לא, כן לא, מה זה אומר עליך?
זה לא, זה בעיה. אבל כן, לגבי לפיד הוא תמיד דבק במילה שלו, הוא תמיד עמד מאחורי המילה שלו, הוא אף פעם לא אמר משהו ואז התחרט עליו. הוא תמיד ידע לשקול את המילים שלו בצורה שהציבור יוכל לפתוח בו. וזה מה שמיוחד בו.
עכשיו, הרבה פוסלים אותו בגלל אין לו ניסיון, והוא מבטיח דברים לאוויר.
יש לו ניסיון, יש לו ניסיון.
אתה זוכר כשהוא סגר את הברז לחרדים, איך ביבי נבהל?
נכון.
כי הם התחילו להיים, החרדים התחילו להיים על ביבי, שהם ייצאו מהממשלה, יפרקו את הממשלה.
נכון.
ישר פיטר את לפיד, ויצאנו לבחירות.
אני אגיד לך מה אני חושב. לפיד, בדעות שלו, הוא באמת מרכז, אבל מבחינת האמונה שלו, הוא ליברלי לחלוטין.
ברור, בגלל זה הוא נמצא במרכז, נכון. ושיתופי הפעולה עם מרכז ושמאלה.
נכון.
זה חלק מהעניין של ליברליות.
בוא נגיד ככה, העם שהוא מייצג, יש לו לפחות בין 5-8 מנדטים. אם לא יותר.
במצב האידיאלי שבו אנשים יבינו את הערכים שלהם וכמה הם מזוהים נכון. עם יש עתיד, אז אתה אומר כן. שאפשר לסחוט שם עוד איזה שבע.
נכון, ואני אומר לך גם מה עוד, שאני מכיר אישית אנשים ימניים קיצוניים שמצביעים ללפיד לאו דווקא, דווקא בגלל העניין הזה של המילה. כי אנשים אוקיי. ימניים לא אוהבים שמשקרים להם.
זה נכון.
כן, אבל מצד שני אם יצביעו להם, בסופו של דבר אתה כן מקבל מישהו שהוא במרכז, אז מה עשית בזה?
כי אנשים ימניים מוכנים להתפשר על מרכז מאשר מישהו שטוען שהוא ימני ובפועל קוראים דברים אחרים
והולך
לדבר עם ערבים.
למרות המדיניות הביטחונית?
תראה, המדיניות הביטחונית של לפיד היא, בוא נגיד ככה, הוא מוכן לתת לפלסטין מדינה, הוא מוכן לתת באמת מדינה.
אגב, שמעתי אותו מדבר על זה, הוא אמר שרק אם הוא יהיה משוכנע.
רק אם הוא יהיה משוכנע שבאמת, קודם כל צבא...
שהם שוחרי שלום.
נכון, וקודם כל צבא לא יהיה להם צבא. זה אחד מהתנאים בהסכם השלום של טראמפ, שהוא עושה אז, לא יהיה להם צבא.
אוקיי. כאילו משטרה ודברים כאלה זה עוד בסדר.
משטרה ודברים כאלה. גם עכשיו יש להם משטרה.
יש להם, כן.
משטרה, בוא, זה לא...
לא, יש להם גם אמבולנס, יש להם משטרות, יש להם הכל.
יפה מאוד.
יש להם את הצלב האדום קוראים לזה?
שר.
השר האדום, כן.
אז יהיו תנאים מאוד סטריקט גם לגבי הביטחון. זאת אומרת, פיגוע אחד ואנחנו יכולים לשטח שם את הצורה.
נכון. יש לנו את הרשות הזאת, כן.
יפה. עוד יותר שמאלה...
את הלגיטימציה הזאת תמיד הייתה לנו, כי בואו, אנחנו הצבא הכי חזק בסופו של דבר
במזרח. לא, אנחנו מדברים על שתי מדינות לשני עמים.
אין לנו לגיטימציה, אין לנו לגיטימציה לפעול בכוח נגד משהו שהוא הוא לא צבא. זאת לא מאותה סיבה ש...
לא, ברור.
אמנת ג'נבה
כי זה כאילו פליטים גם בסופו של דבר הם נלחמים עם בורגטקות ואבנים ואנחנו עם F-35.
זה בדיוק מאותה סיבה שאנחנו לא יכולים אף פעם לתקוף בעזה במלוא החוזקה של העניין בגלל שהם לא צבא. אם הם היו צבא אין חוקים. בין מלחמות בין צבאות אין חוקים. אבל בגלל שאתה נלחם בארגון טרור ולא בצבא...
כשאתה התארגנות של צבר של פרטים זה לא תופס. שזה נקרא חברה לוחמת.
בדיוק.
אז זה במצב של, כאילו, זה יהיה קונפליקט בתנאים יותר טובים.
נכון.
אז מעניין קצת איך הם מגדירים את חמאס, כאילו, בסופו של דבר, כאילו...
בסופו של דבר חמאס מוגדר כהריבון של עזה על ידי צהל. לא יודע איך חמאס מגדיר את עצמו, אבל מבחינתנו חמאס הוא הריבון בעזה.
כן, זה כמו בהקמת המדינה, כשמי שלקח על עצמו בתכלס את התפעול. זאת הייתה תנועה הציונית, וכן.
כל הווג'רס.
כאן הצדק.
בדיוק. כהנא צדק. אתה רואה את האפקט היום.
נכון.
עוד יותר שמאלה מלפיד, אנחנו הולכים כזה לפי זה. העבודה.
העבודה, אחר כך מרץ, כל העניין שם. הערבים.
בדיוק, הערבים זה בין לבין.
בדיוק, הערבים הם בין מרץ לבין העבודה.
בדיוק.
הם שם. יושבים ככה על הספקטרום, אתה יודע, נרגילה, פינג'אן.
למה, להפך, לא? הם לא אומרים להיות הכי שמאלנים אם כבר?
לא, הכי שמאלנים.
הכי שמאלנים זה מרץ. הם כאילו...
יאללה, תנו הכל.
הם כאילו, קחו מדינה, קחו לנו את השטחים, אנחנו נחיה תחתכם, הכל יהיה טוב.
יש שם איזה תסביכון שאני רגע מנסה לנסח לעצמי, למה הם באמת לא בשמאל הערבים? כאילו, בשמאל הקיצוני. אני הייתי מגדיר אותם מעבר לספקטרום בכלל, כי... בוא, יש להם גיבורים שרוצים להשמיד אותנו.
זהו.
נכון. אבל מצד שני, זה לא כולם. זה בדרך כלל החינוך שהם מקבלים. מי שכבר יש לו ראש על הכתפיים ויכול לחשוב בעצמו, בדרך כלל הוא לא, בוא נגיד ככה, הוא לא מדמיין לעצמו שלעשות פיגוע, זה יהיה הפתרון.
הוא שוחר שלום?
הוא לא שוחר שלום.
אבל מה, גם...
אבל מצד שני, הוא לא אומר לעצמו שאם אני אעשה פיגוע ואבד את החיים שלי, זה יפתור את הבעיה.
ברור, אבל מבחינת החקים שיש לכל הרשימה המשותפת והשטויות האלה, כאילו, אי אפשר להגיד שהם גם לא שמאל, נגיד, לא יודע, אימן עודה וכל אלה, הם לא... זה לא בדיוק שמאל וזה לא בדיוק ימין, זה פשוט אנטי-ישראל, כאילו, זה באמת...
אנטישמי.
אנטישמי.
כן, משהו כזה.
אז סיכמנו פשוט את הפלטה הזאת של הימין-שמאל-מרכז.
בוא נגיד ככה, הערבים מחוץ לספקטרום.
בדיוק. עכשיו, עוד משהו קטן שהיה צריך להזכיר, הזכרנו את הסכם העודפים בין בן גביר לליכוד, ראוי לציין גם את ההסכם בין ליברמן...
בין בנט לסער.
לא, בין ליברמן לבין יש עתיד, גם הם חתמו על הסכם.
אוקיי.
מה שמו, ישראל ביתנו עם יש עתיד, והיה הסכם בין סער לבנט?
כן, הסכם עודפים. אוקיי.
אז גם ביניהם יש
הסכם. אז גם ביניהם, כן.
אוקיי. כיסינו את המפה, הבנו מי נגד מי, ונאחל לכולנו בהצלחה בבחירות. עכשיו אנחנו שואלים אמן. שאלה בכל שבוע.
מה יהיה, בלט?
מה יהיה?
שו זה פווידיניה תקרה.
Ати, ты знаешь русский?
50-50.
Как тебя дела, сука?
מה אתה מתקיל? חכה רגע, אלו. אני מכיר, אתה יודע, כאילו... בסדר.
חכה, אתה עם ציבור אחד. אתה זוכר בירושלים כשיוצאת השיירה של נתניהו וזה? כמו מלך יוצאת. הנה פסקול מסרטון מאוד יפה שראיתי, והוא יפתח לנו את הפינה. סבבה?
סבבה.
יש ציבור אחד שיודע לעשות כבוד במדינה הזאת כמו שצריך, והלוואי עלינו ללמוד מהם איך עושים את הכבוד הזה בכלל.
ומי הם?
הציבור והמגזר, נקרא לזה החברה הערבית.
החברה הערבית, כן.
יפה. נתניהו בהופעות שנויות במחלוקת בתקשורת בשבועות האחרונים.
נה 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 נה.
פקה פקה וטרללה. הוא עלה ביום שני האחרון לרשת ב' לשיחה עם אריה גולן.
הוא עלה עוד פעם.
היה עוד אחד? עוד סיבוב?
לא, אני שואל אם הוא עלה עוד פעם.
כן, עוד פעם.
אוקיי.
עוד פעם, פעם נוספת.
פעם נוספת.
אפשר לקרוא לזה גם ככה. בקיצור, אריה גולן, אתה מכיר אותו, שותפנו לרדיו, מדבר ככה יפה.
מעניינים.
ומאוד קשה לעצבן אותו.
את ביבי? אוי, הוא מאוד רגוע.
את אריה גולן, לא את ביבי. אתה יודע מה? בוא נשמע קטע מהשיחה.
אוקיי, בוא נקשיב לזה.
ואז נפרק ונרכיב אותה.
החיסונים האלה מצילים חיים של אלפים, אולי עשרות אלפים.
ועדיין התמותה כמעט מגיעה לששת אלפים. זה דבר מזעזע. איך אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים, איך אנחנו במצב הזה של תמותה כל כך גבוהה?
תשאל את הששות והפקות והפקה. פקה פקה וששה ששה.
התחלת להיות זמר בזמן האחרון.
אני רוצה להגיד לך, שלא תשאל את כל האנשים שאמרו שזה כלום, שזה שפעת, את יורם לס.
יורם לס.
אוקיי, בוא נגיב רגע לפני שאנחנו מתחילים. נכון שהוא אמר תשאל את האנשים שאמרו שזה שפעת ושזה כלום?
אני רוצה להשמיע לך קטע. חכה.
כן.
אני רוצה להשמיע לך קטע.
אגב, אין לכם מה לפחד מהקורונה, זה הכל קשקוש.
קשקוש.
בר, אני שלחתי לך את הסרטון הזה לפני יותר משנה, אתה זוכר את זה?
ואני סימנתי אותו בכוכבית.
ומשם הבאת את זה.
כן. אז כל הפקה פקה והשאשה שאשה.
הוא יראה סטאור קייס. שאשה שאשה, הוא מתכוון להפיץ שאשה ביטה?
כן. אז בגלל זה אנחנו אומרים, הוא מזלזל בעיתונאים, נה 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 ליונית לוי.
בחברי כנסת עתידיים.
ולאודי סגל גם נה 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 נה.
ופקה פקה.
אבל הוא עצר אותו.
הוא עצר אותו.
הוא בלם אותו. כלפי נשים, ובפרט נשים מזרחיות.
נכון.
ששה ששה.
פקה פקה.
הוא מאבד את הצפון.
בוא נגיד ככה, הוא מבין שמשהו מתפרק, ויש לו בדיוק 5 שניות לסדר את העניין.
אז ככה הוא מסדר, פקה פקה?
פקה פקה ושעשה שעשה. ככה זה כשאין מה לומר.
את אריה גולן הוא הצליח להצבן. אנחנו כבר נשמע את הקטע שבו הוא מתעצבן. ובמקביל לכל הסיטואציה הזויה הזאת של ראש ממשלה שמתחיל לזמר בשידורים חיים, יש את העניין של הרכבת האווירית.
גם לא רק בשידורים חיים, חברים, הוא פשוט שר גם, אתם יודעים, עם עדן בן זקן, מרים סינגלים באוויר, בקרוב אלבום.
נכון, ראיתי את זה, היה לו משהו עם עדן בן זקן.
אתה זוכר? הוא פשוט אוהב לשיר, הבן אדם.
במערכת הראשונה, את השלישייה מערוץ 20, לא מערוץ 20, הראל סגל, אתה זוכר, ישב עם הגיטרה וביבי הצטרף אליו.
כן, כן.
ואז בסוף נספו בהם שזה תעמולת בחירות וזה אסור.
נכון,
נכון. כן, אז היה גם את זה. מה עם הרכבת האווירית? קראתם קצת, שמעתם מה קרה?
תראה.
שו אכבר.
בוא נגיד ככה, הרכבת הזאת, היא לא יודע מה היעד שלה. זאת אומרת, היעד ברור, השאלה מתי יגיעו לשם.
הם כבר הגיעו לשם, כי נכון יש את הוועדת חריגים שמאשרת מי נכנס מיוצא.
שוב, תנו בריף קצר, כי אני לא יודע מה
אני אומר. אוקיי, אוקיי, רילקס.
רילקס, no need to worry.
לרגע היה לברית במצח, לא ישקר.
אוקיי, בסדר. אתה קורא נילב של הארץ. אורי מסגב מהארץ קם בוקר אחד והחליט שהוא בודק לרגע מי נכנס למדינה, אוקיי? כי יש הגבלה של 2,000 איש, בפועל נכנסים עד 800 איש.
כאילו, אלן ומי מביניהם, הדתי?
אם. עכשיו, אורי מסגב החליט בבוקר אחד פשוט לקום מוקדם ולנסוע. זאת לא הוראה שהוא קיבל ממערכת הארץ לנסוע ולבדוק. זה גם קרה מוקדם בבוקר, הוא לא רצה להטריח את הדסק, יצא ופשוט התחיל לספור כובעים. הוא סופר כובעים, ולטענתו בפודקאסט זה 80 אנשים, מה זה 80 אנשים? 80% מהאנשים שמגיעים כל יום הם חרדים. ועובדה שהם צריכים להיות מקושרים.
ומי אתה חושב מביא את כל הקורונה?
מי מביא את הקורונה?
מי מביא את הקרנולה?
גם המגזר החרדי וגם המגזר הערבי.
מי מייבא אותה? מי מביא את הדרום אפריקאי ואת הצ'צ'ני ואת האמריקאי ואת כל הסוגים שיש?
מוטציה כזאת.
ומי הולך לקייב שם להביא את מה שיש שם? ומי הולך להשתתח על הגברים בקייב?
שחיידקים על הגברים, חברים.
על הגברים?
על הגברים.
אני לא יודע, גם על הגברים. יש סרטונים שבדיוק בטלגרם, מה ששלחת.
אתה יודעים, יש לי באמת סריטות, כאילו, אני לא יודע, אם אני במקום להגיד כביש, יוצא לי תמיד כביש. לא יודע, זה כבר לא אוטומט.
תשמע, אם אתה עושה כבישים, אני יכול לשלוח אותך לגמילה.
כדאי מאוד.
לא.
אז מה, נפילתו של נתניהו לא נראה לי.
אני אגיד לך מה, אולי הוא לא ייפול, אבל הוא קרוב לזה.
כמעט שם.
כמעט. לא רחוק.
אוקיי. זה הכיוון, כאילו, זה המצפן.
תראה, כרגע, עם ההתנהלות שלו ועם מה שהוא אומר, ופקה פקה ובלה בלה, זה לא התנהלות של ראש ממשלה. במיוחד לא בציבור ומול אנשים. הוא בדרך הלא נכונה.
אז הוא הצליח להצבן מאוד את אריה גולן. בואו נשמע איך זה נגמר.
בואו נשמע.
אני המון שנים שומע אותך, ואני פתאום אומר, מה קרה לנתניהו? הכל אני.
אתה רוצה, ברור שיש לנו גם מערכת בריאות יוצאת מן הכלל כדי לחלק את זה. והם עושים עבודה פנטסטית בקופות. אבל אם אני לא הייתי מביא את החיסונים, אז זה לא יעזור. גבי ברבש אמר שזה פרויקט אישי שלי, ואני גאה בזה.
גבי ברבש אמר שזה פרויקט אישי שלי.
אז אני אקח את הקרדיט. גבי אמר, אז הוא יודע. אני אקח את הקרדיט.
הוא מדבר רק על הדברים הטובים שהוא עושה, הוא לא מדבר על הכלכלה, על כמה שהיא בקנטים. הוא לא מדבר על הביטחון. הוא לא מדבר על שום כלום שלא מוצלח במדינה.
הוא לא מדבר על שום דבר שלא מרים אותו פשוט, הוא לא מדבר על שום דבר שלא יעלה לו את הרייטינג.
אריה גולן התעצבן בצדק לדעתי. הבן אדם באמת, הוא 40 שנה היה בכל ישראל, עבר עכשיו לתאגיד, ותחשבו שפחות או יותר שליש במצטבר מהקריירה שלו, הוא רק שומע את ביבי, ביבי, ביבי וביבי. אין בן אדם שמכיר את ביבי יותר טוב מאריה גולן בתכלס.
חוץ מבטורי.
ושרה.
יפה. לא נכנסים לטריטוריה הזאת.
אוקיי, עדיין לא.
עדיין לא, בדיוק. אז כפי שאמרנו זאת במערכת, אם אין הסכם עם בן גביר, זה מה שנשמע לפחות בבית, אין סקס שבועיים.
אין שבועיים עם נטייה לשלוש בהתאם להתנהגות טובה.
בדיוק. עכשיו נעבור לשכן של נתניהו, שזה בעצם גדעון סער. טל דואני עשה אחת והיחידה מהמחלקה שלנו פה למעלה, בניין 18.
אסלאמו עליקום טל.
יצאה לבדוק מה בכלל הפשר של המפלגה הזאת, מה המצע של המפלגה הזאת. אז היא חזרה עם תשובות.
יצאה לבדוק או בדקה?
בדקה.
יצאה לבדוק ובדקה.
כי זו תקופת קורונה.
יצאה לבדוק זה לא כמו שאני ואתה הגענו לעבודה ולא היה שם אפילו בן אדם אחד.
בדיוק.
הבנתי.
זאת לא עבודה.
זאת לא עבודה.
זה עבודה בעיניים.
Oh! עכשיו אומרים שלום לטל דואניאס מהמחלקה לתקשורת בספיר, השותפה לפשע, מה העניינים?
זי הבישה, שלום בר פישמן.
שלום שלום, קודם כל תרשי לי לברך אותך לקראת סוף סמסטר א', שמבשר את תחילתו של סמסטר ב'. אנחנו עומדים על הרגליים, זה מה שחשוב. כל שבוע, עד הסיום, עד שנגיע לסיום, את תביא לנו מצע של מפלגה אחרת שלא נצביע על עיוור, חס ושלום. ואת רוצה לומר מה נפל בגורלנו הפעם? מי נפל בגורלנו הפעם?
נפל בגורלנו הפעם גדעון סער, שסובבתי אותו בגלגל המזלות, מה שנקרא.
את סובבת את גדעון סער, זה אייטם בפני עצמו.
נדבר על האייטם הזה מתישהו.
אין בעיה.
לפני שאנחנו מדברים על תקווה חדשה בראשות גדעון סער, אנחנו נדבר על האיש בחזית. מי זה גדעון סער?
האיש בפרונט, ההוא שעומד ונלחם והוא מוכן.
טוב, קצת בקליפת אגוז. הוא התחיל את הדרך הפוליטית שלו בליכוד, היה מזכיר בממשלה ב-99, תחת ראש הממשלה נתניהו, שר החינוך אחרי 10 שנים ב-2009, שוב תחת ראש הממשלה נתניהו, ושר הפנים בממשלה ה-20 ב-2013, תחת מי?
אריץ הרוב, נו, זה ידוע, נתניהו.
בדיוק.
תודה רבה.
אז גדעון סער ישב על כיסא שר הפנים רק שנה, עד שהוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים. אתה מכירנו על אדמה בוערת?
האמת שלא. אני את השירות למדינה עושה באקדמיה, אז אני אשמח אם תרחיבי לי על זה קצת.
אז אני עברתי טירונות 0-2, ובמטווחים שלנו היה מה שנקרא נועל אדמה בוערת. לכל מקום אתה צריך לרוץ. אתה לא הולך, אתה רץ. בסדר? כאילו האדמה בוערת.
זה לא נשמע כיף במיוחד.
זה לא. זה ממש לא. כאילו האדמה בוערת.
אוקיי, אני סומך על המילה שלך.
כאילו יש לך תפוח אדמה לוהט ביד.
אוקיי, זה תיאור טוב. כן, כן, מוכר לאללה.
אז זאת הממשלה שלנו בשנתיים האחרונות. הכיסא בוער והאדמה רועדת.
אהבתי את המשל, זה עוד משל ככה לזה. שכמן תלמד.
אז כמו שאמרתי, שר היה רק שנה שר הפנים, עד שהוא החליט לפרוש ב-2014, לא יודעים למה, ואז הוא חזר. אנחנו חזינו בחזרה הדרמטית של שר לפוליטיקה, אחרי הציוץ הלקוני, אני מוכן, ובשמיני בדצמבר האחרון הוא הודיע שהוא פורש מהליכוד ומקים מפלגה חדשה בראשותו, תקווה חדשה.
כן, אז זה החזרה, ואני לא יודע אם נקרא לזה בגידה, אבל נקרא לזה דרך חדשה, אוקיי, תקווה חדשה, זה גם עובד.
אז ראינו ששר היה איש ליכוד. נכון, הוא איש ימין, הוא ליכוד נקבע בשורשים שלו.
הוא יותר ימני מנתניהו.
יש אומרים.
לא גורס.
הוא עשה שני תפקידים חשובים בממשלה, עד שנמאס לו. אתה יודע מה הכי חשוב בה?
דברי אליי.
הוא ליכודניק.
בנשמה ובלב, כן.
הוא פשוט ליכודניק. אז בוא נראה את המצע שלו מול המצע של הליכוד, תגיד לי מה ההבדלים, סבבה?
יאללה, ראש בראש.
טוב, בוא נלך לאתר של הליכוד. בוא נחפש בגוגל הליכוד מצע.
אוקיי, סבבה.
עכשיו, מה שאני רואה פה, תוצאה ראשונה, מצע הליכוד, אבל זה מסמך PDF, ולא נראה שזה אתר של הליכוד.
אגב, יש עדויות של אנשים שטוענים שהמצע של הליכוד לא הותקן מ-2008. רק אומר.
אני חושבת שזה נכון, כי התוצאה השנייה זה מצע הליכוד שלום וביטחון 14. מה זה 14? רגע, בוא נסתכל על זה. מצע הליכוד שלום וביטחון, מצע המפלגה לכנסת ה-14.
אוקיי. אוקיי.
טוב, אז אין לנו מצע רשמי מהליכוד, אז אני אגיד לך גם עוד משהו. לפני כמה דקות אני בדקתי באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ראיתי שלא שר ולא הליכוד ולא נתניהו הגישו עדיין מצע רשמי.
אוקיי.
מה נסגר? הבחירות עוד 19 יום, כאילו מה נהיה?
זה בסדר, זה גם לא עבד ככה בבחירות האחרונות להגיש מצע זאת המלצה, לפחות עבור הליכוד.
טוב, לא משנה, אז בוא נבדוק אולי באתר של שר, נראה מה הוא אומר.
בואי נראה מה שר אומר. יש לו אמירה? טוב, אמירה יש לו. בואי נראה אם אמירה כתובה יש לו.
לא בדיוק. יש לו אמירה כתובה, אמירות יותר נכון, יש לו 7 אמירות כאלה.
אוקיי.
אבל זה לא מצע. אם אתה עכשיו נכנס לאתר של תקווה חדשה, תרשום בגוגל תקווה חדשה, תיכנס לאתר שלהם, אתה תראה למעלה יש סרגל כזה של דף הבית, גדעון סער, הנבחרת. אין מצע. אין קובייה כזאת שרשום עליה מצע. רשום 7 עקרונות.
יש 7 דברות, זה מה שאנחנו יודעים.
אין מצע של הליכוד, אין מצע כביכול של שר, אז בואו נשווה לפי האידיאולוגיה של הליכוד, מה שאנחנו יודעים, ומה שגדעון סער רוצה להגיד לנו, מה הוא חושב, מה האידיאולוגיה שלו, ננסה להשוות.
איזה ערכים הוא שאב מהליכוד, זה נשמע די הגיוני.
אוקיי, בוא נראה דבר ראשון. ישראל יהודית ודמוקרטית. תקווה חדשה תשמור על ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ועל משטרה הדמוקרטית.
זה יותר נשמע כמו על המשטרה הדמוקרטית.
זה נשמע כמו פתיחה של כל מצע של כל מפלגה, למעט המפלגות הערביות.
כן, זה כזה כמו חוזה סטנדרטי שיש לסחירת דירה או למחירת דירה, אז פשוט טמפלייט כזה שכל אחד לוקח ומדביק עליו את העקרונות שלו. אוקיי, שר, קיבלת את הקרדיט.
אוקיי, אז זה אפשר להגיד שהוא שב מהליכוד.
סבבה.
אוקיי. 2. ביצור העוצמה הלאומית. תקווה חדשה תשמור על הביטחון הלאומי של ישראל ותשקוד על פיתוח מרכיבי העוצמה של ישראל, הצבאיים, הכלכליים, הטכנולוגיים, המחקריים, בלה 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 בלה.
כן, זה מצע סטנדרטי, נו, מה את רוצה שאני אגיד?
זה כל מצע בעולם. טוב, ממשיכים, אין לי מה להגיד כבר. אחדות לישראל. תקווה חדשה תפעל לאחדות ישראל כערך וכמרכיב בעוצמה הלאומית, לחיזוק המשותף, לאיחוי הקרעים והשסעים, להתרחקות משיח מפלג ולחיבור בין כל חלקי העם. או, תודה רבה גדעון סער, סוף סוף אתה מתייחס למשהו, לשיסוי בחברה הישראלית, לפלגים שיש פה.
ואת מבינה, ההתייחסות הזאת מגיעה אחרי אמירה מאוד שנויה במחלוקת ששמענו גם לפני כן של חבר הכנסת פינדרוס, אז אולי זה מתחבר.
חל משמעית.
לא, זה בסדר, מה עוד יש לנו? יש עוד משהו מגניב בשרבול, משהו חזק, איזה קלף, או ארנב כמו שביבי שולף?
לגדעון סער, גדעון סער הוא לא קוסם, אין לו שום ארנבים, אולי חולדות. הוא מדבר פה על שיקום הכלכלה, תקווה חדשה ברשותו תיאבק בבירוקרטיה, בוא, לא. אז נקת מערכת החינוך.
יש לי קצת ספק בדברים האלה.
בקיצור, אנחנו רואים שלסער יש לא מצא פשוט עקרונות סטנדרטיים, הבטחות באוויר, בושה.
מפלגה גנרית? סימן שאלה?
סימן קריאה.
סימן קריאה, אוקיי, אז את הופכת את זה מאמירה שמטילה ספק להצהרה מוחלטת.
בדיוק, זה לא מצא, אין לו מה להגיד. למה אתה רץ, אחי?
אוי, זה לא נחמד, זה לא נחמד בכלל. את יודעת מה כן מעניין?
מה?
הייתי מת לשמוע מה האופוזיציה הייתה אומרת, אבל לא סתם האופוזיציה, האופוזיציה של ה-common sense.
שזה אנחנו.
אלה אנחנו, זאת האמירה מהפרק הקודם נראה לי, כן.
אין לנו כלום, חרה על תקווה חדשה, מה אני אגיד לך?
לא, זה באמת על הפנים, חשבתי שיש לו משהו. הוא לא נורמלי.
אידיוט.
טוב, אז נסכם את זה באמירה הזאת, התקשורת חושפת את מה שלא רוצים שאתם תדעו. וככל הנראה, לא רצו שתדעו שאין מצע. אז זה מה יש.
I raised my case.
Yes, indeed. טל דואניאס, thank you very much. אנחנו נשתמע שוב בפרק הבא, ואם לא תהיה מגבלה של אנשים באולפן, גם נשמח לראות אותך, ולא מפוקסלת דרך השטות הזאת. אבל בסדר.
שולחת לבבות וירטואליים.
אני רוצה לומר לכם שהאופוזיציה של ה-common sense, זה הפילוסופיה של התקשורת.
תגיד, היא שלחה לי גם לבבות?
אני לא חושב. זה לא עובד ככה.
לא מתאים, טל, לא מתאים.
זה גם לא עובר את המחיצות.
כל עוד המייל שלכם לא מסתיים בשטרודל ספיר, זה לא עובד.
מי אמר לך שלא?
מי אמר לך שכן?
אני שאלתי קודם.
אתה עושה פה תואר שני או דוקטורט?
דוקטורט.
אין דוקטורט בתקשורת בספיר.
איי! זה חדש, פתחו במיוחד בשבילי.
טוב, זה היה 8 דקות בשליש גן עדן עם טל דואניאס, thank you very much. הנה ואטורי אנד קו. חבריך. כן צרפתי. לא צרפתי. חבר הכנסת המעולל, וטורי טוען בטוויטר שיעביר את החוק הצרפתי, נתניהו סותר ואומר שהוא לא יעביר, וטורי ממהר לתקן שיעביר.
שוב, מה זה החוק נתניהו. הצרפתי?
או,
החסינות הגדולה והידועה.
בדיוק. בסורפות,
In a forons,
יש דבר כזה, יש הפרדה בין המעשים של הנשיא לבין התפקוד של הנשיא.
הוא יכול להיות אנס, הוא יכול להיות פדופיל, הוא יכול להיות רוצח.
בדיוק, צא לרחוב, קטינה, יאללה בלגע.
רגע, ותוך כדי שהוא בכלא, הוא יכול להיות ראש ממשלה?
יש לו חסינות מלאה.
הוא לא מגיע לשלב הזה.
הוא יכול להיות רוצח שכיר, והוא עדיין, וואו.
יש הפרדה בין הבן אדם לבין העבודה של הבן אדם.
רגע, ועכשיו ביבי מתחיל כאילו לקשר לאזור הזה כאילו יותר?
לא, הוא לא פדופיל.
לא לאזור, לאזור של, אולי נחשב החוק של צרפת.
הוא טוען שלא, אבל במידה והוא יהיה עוד פעם בשלטון, אני חושב שזה יהיה המהלך שלו. אנחנו לא פעם נדאמנו מהשקרים שלו.
זאת הבעיה. זאת הבעיה הכי גדולה פה. אז חבר שלך וטורי, גם משקר שיש לו תואר שלישי, בסדר, יש לו, הוא לא מוכר בארץ.
נכון.
אז כאילו, אל תשתמש בזה בלקסיקון.
אוקיי, יש לך תואר שלישי, פה בארץ אין לנו מושג מה זה, שטוק.
חוק צרפתי אומר שיעביר.
צרפתי.
ביבי אומר שלא יעביר.
אבל בסוף הוא כן יעביר, מה עשינו בזה?
ווטורי אומר...
זה התחיל בצרפתי ועבר לערבי, שמת לב? למרות שככה גם צרפת התחילה, היא התחילה בצרפתים ועברה לערבים.
עכשיו כשאתה רוצה,
כולם שם מוסלמים,
כשאתה רוצה לטוס לצרפת, אתה שואל מה כדאי לי ללמוד, צרפתית או ערבית?
וי וי, אלמד צרפתית.
וי וי, סלמו אליקום.
סלמו אליקום, אליקום אסלם. ג'יב פיל בגט.
ג'יב פיל בגט.
אז וטורי אומר שיעביר בלי קשר לנתניהו, זה כאילו ניסיון לצאת כזה מהבוץ. כדי שלא יתקפו אותו, כי תקפו אותו כבר מספיק, הוא הסעיר להזזל של הליכוד.
תקפו אותו יותר פעמים שתקפו את החמאס, זה משהו הרזוי.
נשבע לך. טוב, בוא נכניס אתכם לקזינו. תקופת קורונה, אבל בסדר, צריך איכשהו לעשות דברים.
להתרענן.
לא חוקיים, זה לא חוקי. משטרה, בואו, אנחנו בספיר. שורטה!
מה, אתה רוצה שאנחנו נשתה? עם תת?
אוקיי, כן.
השוטים מאמרים?
השוטים מאמרים. יר לפיד קרא לזה השוטים. אז אנחנו שוטים. Welcome to Casino Fortuna, my friends. אנחנו הולכים לאמר עכשיו על מספרי המנדטים.
יש! אוקיי.
משבוע לשבוע אנחנו נעשה את זה. מי שידייק ויקלע בול, מקבל במתנה סלט פטוש במסעדת סעדפה, מתנת המכללה האקדמית ספיר.
אני מאוד מאוד בספק שיש כזה דבר.
מה?
מתנה ממכללת ספיר.
לא, אני התכוונתי.
יביאו לך גלגל מהניידת פה בחוץ.
ניידת שידור.
אין לה גלגלים, אין ניידת, אין שידור.
זה הכל פימו, זה פימו.
אתה יכול לתאר לעצמך מה קורה בפנים.
וואו, פשוט הכבישים, זה איזה זולה כזאת, קטנה כזאת.
כן. טוב, בואו נתחיל. שחמן, אתה רוצה לפתוח?
אני אקח את התואר.
בבקשה.
טוב, בואו נרוץ מפלגה-מפלגה.
יאללה, אחד אחד.
בוא נתחיל מהמפלגה שהכי בבאז. הליכוד.
או.
אוקיי. עכשיו, אנחנו יודעים שבבחירות הקודמות היא קיבלה 34, 30... הסופי זה היה 34, לא?
משהו כזה על התפר.
34, 33 זה היה לכחול לבן. כן, 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 34.
עכשיו, הבחירות האלה, המנדטים הרבה יותר מפולגים, יש לנו הרבה יותר מפלגות חדשות. אני משער שבמידה והכל יתנהל כשורה מבחינת ביבי, ולא יהיה שום דבר, שום שינוי בתפנית, זה יהיה באזור בין ה-28 ל-31.
אוקיי, זה קצת שאפתני.
ואחד זה אופטימי.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבסופו של דבר, ברגע האמת, כשביבי שולח את ההודעות, הערבים נוערים לקלפיות, האנשים יוצאים מהבית.
זה עובד.
זה עובד. זה עבד בחירות קודמות, אני חושב שזה גם יעבוד הפעם.
תואתי, מה אתה אומר?
אני דווקא מסכים איתך לגבי ה-28 לליכוד, סליחה אם...
הגוואלד.
הגוואלד. ה-28 נראה לי הגיוני, 31 קצת הרמנו לבחור שלנו.
בין שם לבין שם, אין התחייבות.
29, לא, אני לא יודע. אבל לא, אני אומר באמת, 28, כי גם הקולות שפעם היו הולכים יותר בוודאות לכיוון הליכוד, או אפילו חלק מכחול לבן, הם פשוט סיכמו באמצע בתקווה חדשה. חלק גם עברו לבנט, גם הרבה אנשים מהמרכז מצביעים לבנט בסופו של דבר, כי הם פשוט רוצים להכריע כבר את המערכה הזאת. כן, אני מאמין, סביבות ה-28.
אותי לימדו שבסקרים, מה שאתה רואה בסקרים, תוסיף עוד שני מנדטים, תקבל את הליכוד. אז אני מעריך בהחלט בין 31 לבין 29.
אוקיי.
משהו בטווח הזה.
אוקיי, אז מנדט אחד ממה שאני שיערתי.
כן, כאילו...
הסקירה הכוללת של כולנו זה 29 כרגע.
נאזן את זה, סבבה. ונעבור למספר 2, בסקרים.
יש עתיד.
יש עתיד.
יש עתיד. לפיד, שתדע לך שאני אוהב אותך, אני לא אצביע לך, אבל אני כן אוהב אותך.
מעריך, מפחד.
מעריך, מפחד, אוהב, מרותה.
ומפרגן טיפה, לפעמים.
מפרגן, כן.
תן לי במספר.
טוב, יש עתיד, מה נגיד? בוא נגיד ככה, אני לא רואה אותם באזור ה-20.
סאב 20?
סאב 20 יכול להיות. מדגדגים את ה-20 כזה, באזור ה-18-19 אולי, משהו שם.
הבנתי. תואתי?
אני אומר דווקא 20, כאילו... 20 נראה לי הגיוני. אם אנחנו, כמו שאמרתם, מעלים את העניין של המנדטים וזה, 20... ככה פרגנו וזה, מתחרה בביבי, עמד על המילה שלו.
הגול.
גנץ והוא התגרשו, יאללה, יפרגנו לו.
אני סגרתי את זה ב-18-19, תואתי 20, פישמן.
תרחיש אופטימי 20, רוצה לקוות שזה 18-20.
אוקיי.
גדעון סער.
גדעון סער. אוקיי, אני חושב שגדעון סער יפתיע, הסקרים כרגע לא כל כך לטובתו, אבל במידה והוא באמת, בוא נגיד ככה, יתחיל לדבר לפני הבחירות, ייתן בראש, אני רואה שיש לו שם לפחות איזה, בוא נגיד ככה, בין ה-15 ל-17.
אני חושב בתיאוריה שיהיה איזה קיזוז בינו לבין בנט, כאילו זה
אותם מנדטים. כן, יהיה את הקיזוז, זה יהיה משהו אולי טיפה פחות.
אז זה אומר שבנט מתחשבן ויורד.
כן.
אין לכם את המחשבה שיהיה איזשהו מפלגה, לפחות אחת מהם שהיא תהיה הפייגלין, כאילו? שהיא תהיה ציפו יותר מדי
בסקרים,
ובסוף...
האנדרדוג שמרביץ?
להפך, זה שהרביץ לאורך כל הדרך, מי שהרביץ כל הדרך, ובסוף של דבר, כשהיית הבחירות,
האנדרדוג שנשאר
האנדרדוג. ממש, הריח את הפרחים
מלמטה. התפייד.
הבנתי.
אני אומר, בערך 13 מנדטים, ואולי זה קריאה לא נכונה של המפה הפוליטית, whatever, אני אומר, 13
זה הכיוון. אני אגיד לך מה אני חושב. כל השאריות של הליכוד שלא אהבו את ביבי, שיש חלק גדול שהצביעו לליכוד ולא אהבו את ביבי, עכשיו עוברים לשר. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד בדיוק מה המספר הזה, אבל זה מספר גבוה. זה מספר מאוד גבוה.
אוקיי, הערכה שלי, אם אתה שואל, 12 עד 14 לאותו.
אוקיי.
בוא נמשיך הלאה. המחנה החרדי...
המחנה החרדי, נשלב אותם ביחד או אחד-אחד?
בוא נרוץ קודם על יהדות התורה, ואחרי זה נסגור את ש"ס.
סבבה. יהדות התורה בדרך כלל מקבלת 7, 8, משהו באזור הזה, אני מניח שזה יישאר אותו דבר. הקהל לא מתרחב ולא מתקטן.
תואתי?
הוא מתרחב, קצב איתי... 8, לא יודע, אז באמת זה קצת התחום האפור של הפוליטיקה, זה קצת כזה...
זה כבר ליברמן, התחום האפור.
בדיוק. המאפיה.
המאפיה.
אני מעריך אותו דבר. 7-8, ולגבי שניהם.
שס, אני חושב, אולי יותר כיוון השש. ככה זה בדרך
כלל. שס נפרגן להם ב-9. יאללה, שיהיה.
יאללה. ב-9 הוא הולך לונג שוט, נראה.
יאללה, סגור. אז אנחנו אומרים החרדים על הציר של 7-9, שניהם.
כן. לא ביחד, כמובן, בנפרד.
לא ביחד.
כן.
מרץ בפנים או בחוץ?
מרץ?
מרץ בחוץ.
אני אומר בפנים.
דעתי בפנים עם 4, גובל בין 4 ל-3.
אני חושב שמרץ יהיו בחוץ, ואם הם יהיו בפנים, זה יהיה ממש סנטים מעל אחוז החסימה.
אוקיי, נייס.
זה מעניין, כי הם גם לא חלק מסיעה עכשיו. אז הם קצת לבד.
מרץ אני מפרגן להם ב-4.
אוקיי.
4 גם.
עבודה.
עבודה. קצת כואב לי להגיד, קצת כואב לי להגיד את זה.
כאילו, גילוי נאות, הייתי פקוד, אני כבר לא. מבחינתי זה עדיין בית של ערכים במקור.
נכון, הערכים נשארו אותם ערכים עם מנהיגים שהם לא אותם מנהיגים.
הערכים נשארו, הדוחים גם נשארו.
נכון.
מאז גבאי הם פשוט התחילו קצת לפלס את
אחוז החסימה או לא, זאת השאלה.
כן?
בפנים.
זאת הבעיה.
זאת הבעיה העיקרית. בוא נגיד ככה, לגבי בפנים או בחוץ, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. אם הם יהיו בפנים, זה יהיה ממש, ממש,
גבולי,
ממש,
כן.
ממש גבולי. ברור. אם הם יהיו מתחת, אני לא יהיה מופתע.
הרשימה המשותפת.
הרשימה המשותפת יקבלו, בוא נגיד ככה, בדרך כלל, ברגע שהערבים נוערים, הם נוערים, באזור ה-10.
אוקיי, וימינה?
ימינה, ימינה של בנט, אם באמת...
לא, 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 בנט.
למה, רגע, רשימה משותפת פעם קודמת היו על 14, לא,
זה בנט. רגע, ימינה, בנט, ונכון.
על כמה רשימה משותפת
יש ימין קיצוני, רגע, אני מנסה להיזכר בשם.
אתה מדבר על בן גביר?
בן גביר.
בן גביר, שהולך עם ביבי, בוא נגיד ככה, 5-6, ופרגנתי קצת אפילו.
אוקיי.
הרשימה המשותפת, על כמה מנדטים הם היו בבחירות הקודמות? הם היו על איזה?
14? 14 או 15, משהו שם, כן.
לדעתי, בגלל ההתפצלות של הרשימה ירד ל-12.
אז מאיפה ייקחו עכשיו? התפצלות של הרשימה, אבל בואו...
התפצלות הרשימה וגם הנהירה, וגם חלק מהנהירה
לכיוון הליכוד. אבל זה חוזר בסופו של דבר לאותו גוש, אז כמה זה כבר משנה באמת?
זה משנה, כי המפלגה עצמה משתנה, והכל אותו הולכות למקום אחר, בדיוק.
זה כמו שהליכוד, כאילו, כמה הוא יכול להיות דינמי כשמירי רגב אומרת, אנחנו הבית לערבים. כאילו, ברור, הרסנו להם את הכפר, עכשיו צריך לדאוג לבית. ככה זה עובד.
נכון.
אני חושב שסיכמנו את זה.
כן.
זה מוקלט, אנחנו נבדוק אחר כך.
לא דיברנו על בנט. אמרנו ימינה ואז עברנו לבן גביר.
נכון, בנט ונסגור את זה.
יאללה. אז...
כל הבן גבירים, אני לא בקיא, אז רק בנט. אוקיי.
בוא נגיד בנט, בוא נגיד בנט, בחירות קודמות, הוא ראה את אחוז החסימה מלמטה, עכשיו הוא תפס קצת פער, זה, אני אומר, 7-8.
7-8.
פרגנתי קצת, אבל זה
ריאלי. קודמות אתה מתכוון לשלישיות, נכון?
כן.
אוקיי.
אבל זה ריאלי. יש לי עוד מקום להכניס 10?
הסירייה?
לא יודע, בנט דווקא אני מאמין בו. הרבה מפרגנים לו
בתקשורת. זה תלוי כמה נתת לשר.
נכון, זה מאוד תלוי בכמה נתת לשר, כי מה שלא הולך לשר הולך לבנט וההפך.
בדיוק.
אותו מטרס. יאללה, 9.
יאללה, בסדר.
בסדר.
אני אומר יותר נמוך, אני חושב שאנחנו נראה ממנו 6-7-8.
אוקיי, כן. אופטימי לחלוטין.
אופטימי מדי.
זה לא פייר מה שעשית, בר, אתה סוגר חצי ספקטרום, ואתה אומר כאילו תמיד, בין 6 ל-8, בין 10 ל-18.
הוא לא מקבל את הפטוש.
חמוד, אם אני רוצה פטוש, אני הולך וקונה פטוש.
לא פייר.
ככה זה עובד. תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
הנה כוכב ששכחנו ממנו, והנה תזכורת קטנה לכוכב שלך.
איך, שמתי את האצבע בפה ונגעתי לך באצבעות. אז מה, אני חולה על זה?
חיטט את זה.
חולה על זה, אני לא רואה את זה.
חיטט את זה עם הוויסקי.
יש לך טעם של תחת.
יש לך טעם של תחת.
אורן חזן, אני אוהב אותך, אחי.
זה לא אורן חזן.
מה? אז מי זה?
זה פייגלין.
מה? וואו, יש להם אותו קול.
ואתה הגבת לזה דרך אגב, תקשיב טוב, בעונה הקודמת.
כן?
אתה רוצה לשמוע מה אמרת?
נו.
אז הנה מה שאמרת.
יש אינסרט?
ברור.
נו. אני אישית הזדעזעתי, בוא נגיד ככה היה. קבלן קולות, ככה זה נקרא. קבלן קולות.
זה שם התוכנית.
זה שם התוכנית.
למה שהוא ממשש לו את הרגליים?
אני לא יודע, על זה בנויה התוכנית, על מישוש כפות רגליים.
אה, אוקיי. נחמד, אז אני אבוא לבר ומשוש לו את הרגליים, נראה איך...
לא, לא, זה
לא... לא, 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 לא.
לא, לא, לא. הוא אמר לו, תראה את הכפות רגליים שלי. תראה איזה נקיות הם ימניה.
אוקיי.
ונתן לו לגעת לו הכפות רגליים.
הוא נגע לו הכפות רגליים.
זה ציטוט מדויק, ימניה.
אז בוא נגיד ככה, רואי, זה לא פטוש, זה פטיש.
בדיוק. סגרת את זה יפה.
כן.
נייס.
פייגלין באמת יחזב.
יחזב
מאוד.
שמענו על הסמים וזה, וזה כבר הלך רחוק.
אני נזכר בתמונות האלה של קבלן קולות עם דודו באוכנר בוויינט. תואתי, תקשיב. הם שמו רגליים אחד על השני, ככה ליפפו אותם, הורידו גרביים.
ויושבים ככה, אחי, בפנן, כאילו הכל טוב.
ואתה זוכר, מביאים שלקות אחד לשני בכפות רגליים?
כן.
והכל בסדר. תשמע, אני אומר לך, אנשים...
מריצים כפות.
חבל על הזמן. והיום הוא נעלם, הוא כבר לא פה.
היהו.
פייגלין, נספח לליכוד או שהוא עכשיו כאילו סתם לא, עובד באיזה לא. חוות דגים בתל השומר?
בטח קיבל איזה משרה טובה בארגון ציבורי, גוף ציבורי, כמו בוז'י שהלך לסוכנות היהודית.
כן.
סגר את הפינה, זהו, הפינה. נגמר. נמשיך לשמוע את דודו ברוכנר ו... ונסיים.
בחור במדים מרגש אותי. אתה יכול להגיד לי באיזה אתר בדיוק? סתם אני רוצה בשביל חבר.
לא.
בשביל חבר. באיזה אתר זה היה בחור במדים? פייגלין. נקי, נקי, למה איך סיימניה? תראה איזה נקי.
שייך ככה?
תמשו, חזק, עדיבה. אופה, איי, זה ממש כואב.
נחזיר לך קצת, אה? הוא צריכם בעיניי.
אם אתה שומע את זה, אם אתה שומע את זה בלי האינסרט, אתה מדמיין סיטואציה שונה לגמרי.
וואו.
שונה לגמרי.
עם הפלאקו.
ככה אתה שומע, זה כואב. למה?
למה אתה עושה לי את זה? למה? זה לא נעים. זה לא נעים בכלל.
זה כבר,
פווידיאניה,
זה כבר לא פטיש, זה פטוש.
תחזור על זה עוד פעם, תואתי?
שאתה עושה פווידיאניה, תקה.
תיסוקה.
תיצ'ו בז'ייש.
לא יפה. זהו, אנחנו נאמר תודה לבית של רצים לכנסת, המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. כל הנגב איתכם כל הזמן, בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר. שכמן?
אתם מוזמנים לצפות בכל התוכניות שלנו, בכל זמן, בכל מקום, בספוטיפיי, באתר, בכל מקום אשר תרצו, אנחנו שם.
הכתובת?
ואפילו באפל מיוזיק.
ספיר.ic.il.
Thank you very much. Thank you very much גם לטל דואניאס על ייעוץ התוכן ועל 8 דקות בשליש גן עדן. תודה מקרב לב לצוות המחלקה לתקשורת, לדוקטור מוטי גיגי, ראש המחלקה לחיי הנזרי במזכירות, ולעידו אריאל, מנהל התחנה הלא פיראטית שלנו כאן. תודה מיוחדת הפעם גם לדוקטור אושי שואם קראוס, שגילה לי איך לרמות בתחזיות בקזינו פורטונה. אין כמוך.
אין על הקזינו.
אני לא יודע איפה למדת את זה, אושי, אבל בסדר, אני זורם איתך. בכמה מורים.
אתה רימית?
קצת.
אתה רמאי.
טוב, פטוש עליי.
אוקיי.
פטוש עליי. יאללה, תעלה עליי, אני אומר לך פטוש עליי.
אנחנו נסיים פה את התוכנית, תודה רבה לכם, תודה רבה בר פישמן.
גו בננה.
Let's go banana.
כן. חבר'ה, תודה רבה.
תודה רבה, אני מאוד מעריך את יעודכם פה, כל אחד בא לפה, את גדיש מזמנו האישי, תודה לכם.
אני אוהב שבסוף אנחנו פשוט זורקים תודה רבה כל אחד כזה.
אז כן, תודה רבה.
תודה רבה. תודה לביבי על ניהול המדינה.
תודה רבה.